כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בכוח הבחירה של האדם. בואו ננסה להיזכר מי היינו לפני 5 שנים, 7 שנים, 10 שנים. היום, מי שאנחנו היום, מבחינת העירת שמיים, מבחינת החברה, מבחינת הקהילה, מבחינת העבודה, מבחינת כל תחום, מי שאנחנו היום, זוהי התוצאה של מי שהיינו לפני 7, 10 ו-20 שנה. הזמן עובר, בחרנו איך לחיות, או יש כאלה שלא בוחרים איך לחיות, אבל בסוף הם חווים את התוצאה של אי הבחירה. כך גם לגבי העתיד. 10 שנים מעכשיו נגיע לשם בעזרת השם. השאלה היא לאן? מה נהפוך להיות? איך נחיה? מה יהיה? המעמד שלנו מבחינת המשפחה, החברה, העירת שמיים, מה נתרום, מה נעניק, מה ניתן. עכשיו הוא הזמן לעצב את 10 שנים הבאות בחיים. לא אחרי שה10 שנים הסתיימו, אלא 10 שנים לפני. כיום לנקוט בפעולה ובעשייה שתוביל אותנו לתוצאות שבהם נהיה גאים. מעשים שונים, מעשים חדשים. ייצרו תוצאות חדשות. ואם נרצה לכוון את החיים שלנו, אנחנו צריכים ליטול שליטה על הפעולות העקביות שלנו, על השגרה שלנו. לא הדברים שאנחנו עושים מדי פעם הם שמעצבים את החיים שלנו, אלא הדברים שאנחנו עושים באופן עקבי. בני אדם צריכים להחליט לאיזה תוצאות הם מחויבים. איזה מין אדם אנחנו רוצים להיות? אנחנו צריכים לקבוע את הרף, את המדד, את המידה, את אמות המידה לגבי סוג ההתנהגות שאנחנו מחשבים כמקובלת עבור עצמנו. אם לא נקבע קנה מידה בסיסי עבור מה שאנחנו מוכנים לקבל בחיים, נגלה שקל לגלוש להתנהגויות ולגישות או לאיכות חיים שהן נמוכות הרבה יותר מהמגיע לנו. אם לדוגמה, האדם קובע לעצמו אמת מידה בנושא סגנון האכילה, אורחות חיי האכילה שלו, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, ועל זה הוא מתחייב. אז כעבור חודש, חודשיים, שלושה, הוא יקבל איכות חיים טובה הרבה יותר מבחינת הבריאות שלו, מבחינת הנפש שלו, מבחינת אפילו התדמית שלו בעיני עצמו. אבל אם והיה, הוא יגלוש להתנהגויות, להרגלי אכילה, לגישות שהן נמוכות יותר מהמדד שהוא קבע לעצמו, גם איכות החיים שלו תהיה נמוכה יותר. כך זה בתחום האכילה הדוגמה שהבאנו, וכך זה לגבי כל תחום, יראת שמיים, תפילה, לימוד, מצוות, בחברה, במשפחה, בעבודה. אנחנו צריכים לקבוע קנה מידה ולחיות על בסיסו. אפילו אם הכל משתבש, אפילו אם יורד גשם ביום בהיר, להמשיך להוסיף ולהישאר מחויבים להחלטות, לחיות את החיים ברמה הגבוהה, על בסיס הערכים והמחויבויות שהוא הציב לעצמו. אבל לצערנו בהרבה מאוד מקרים, בני אדם עסוקים בלהמציא תירוצים. אחת הסיבות לכך שהם לא משיגים את המטרות שלהם, הם לא חיים את החיים שהם רוצים, שהם חפצים, מכיוון שהם מוצאים לעצמם כל מיני תירוצים. לא התייחסו אליי יפה, לא היו לי הזדמנויות בחיים, החינוך לא היה כמו שציפיתי, אני מבוגר מדי, אני צעיר מדי. כל מיני תירוצים שהם מגבילים את האדם, שהם הורסים את האדם. נכון, יכול להיות שאני צעיר מדי, יכול להיות שאני מבוגר מדי, יכול להיות שהאדם חסר לו כסף, יכול להיות שלא אהבו אותו בילדות. ברמת העובדות, הכל יכול להיות נכון. השאלה היא כמה דגש הוא ישים על זה. כלומר, אם והיה והוא ניגש כעת לרעיון עבודה, והוא מהבוקר אומר לעצמו, אין סיכוי שיקבלו אותי, אני צעיר מדי, אני לא מספיק עם ניסיון, לא מספיק חכם, איך יקבלו אותי? חבל שלא תמכו בי כשהייתי עוד יותר צעיר, למה אין לי הזדמנויות כמו האנשים האחרים? מהמקום הזה הוא ניגש אל מקום העבודה, אל הרעיון. סבירות רבה שם, הוא יפגין אדישות, חוסר מצב רוח, חוסר מוטיבציה. סבירות רבה שגם זה ישפיע על קבלתו אל העבודה. מצד שני, הוא יכול לומר לעצמו, כן, נכון, יש לי כל מיני חסרונות, כל מיני משאבים שלאנשים אחרים יש, לי אין. אבל בכל זאת, אני לא שופט את עצמי רק על בסיס העבר, אלא אומר לעצמי, נכון, העבר שלי לא מושלם, אבל העתיד יהיה יותר טוב. מהמקום הזה הוא ניגש לרעיון העבודה, מלא מרץ, מלא מוטיבציה. סבירות רבה שזה ישפיע על קבלתו אל מקום העבודה. שני בני אדם, לשניהם יש את אותו רקע. השאלה היא, על מה שם האדם את הדגש? וכך כתוב בספר דברים פרק א', ותרגנו באוהליכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. מה הכוונה ותרגנו? מהי מידת הנרגנות? אומר שלמה המלך בספר משלי פרק י"ח, דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן. דברי הנרגן הם כמו מהלומה שחודרת לעומק הבטן. הנרגן פוצע את המוכה בעומק נפשו. למה כל כך רעה פגיעת הנרגנות? יש אדם שהוא כפוי טובם. כפוי זה מלשון כיסוי. כמו שרבותינו אומרים בגמרא מסכת פסחים, כופה עליו את הכלי. כלומר מכסה עליו, במקרה שם על החמץ, את הכלי. כך הגמרא מסכת פסחים בדף ו, כפוי טובה, כופה עליו את הכלי, מכסה עליו. כפוי טובה זה מכסה ומעלים את הטובה של החבר או של ריבונו של עולם. זוהי תכונה אחת שלילית מאוד. תכונה נוספת, לשון הרע. הוא לא רק כפוי טובה, הוא גם כן מדבר לשון הרע. מי שכפוי טובה, בהתחלה, כופר בטובתו של אדם, ולאחר מכן כופר בטובתו של מקום. אבל יש השחתה לשון הרע, מי שמדבר לשון הרע, הוא ככופר בהשם ואין לו חלק לעולם הבא. הנרגן הוא גרוע יותר. הוא לא רק כפוי טובה, הוא אמנם מתעלה ממה שעשו איתו, אבל לא רק זה, הוא אפילו מאשים וטוען שכל מה שעשו נגדו זה היה בעצם לרעתו. הוא מעין פרנואיד, מפחד וחושש שכל הזמן רוצים לפגוע בו. ולכן אומר שלמה המלך על הנרגן, דברי הנרגן הם כמעלומה, דברי נרגן כמתלהמים, למה? הם ירדו חדרי בטן, הם יורדים עמוק עמוק וכואבים. עזרו לו, לא רק שהוא לא אומר תודה, הוא עוד משיים. עם ישראל במדבר טוענים, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא עושה להם חסדים, קורא להם את הים, מביא להם את המן, מגן עליהם משמש המדבר, ממזיקים. מה אומרים בני ישראל? כל זה נעשה למה לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו? כמובן שאנחנו לא יכולים לדבר על דור המדבר במובן של לשפוט אותו, אבל כן איך שכפי הדברים מתוארים לעינינו בתורה שבכתב, תורה שבעל פה, על מנת שנוכל ללמוד מהתכונות הנפשיות שהתורה מגלה, וכל זה למה? כדי שנלמד מבחינתנו הלכה למעשה. כשמנוח חשש שמה, הוא נתחייב מיתה על שראה את מלאך השם שנשלח אליו. אמרה לו אשתו משהו הגיוני מאוד, היא אמרה לו, הרי לו יצויר הקדוש ברוך הוא היה רוצה להמיתנו, לא הראינו את כל אלה. למה הוא שלח מהשמיים מלאך שיבשר בשורה טובה? וכעת עומדים להמית אותנו? לא ייתכן. את זה היא אמרה לנוכח נס אחד שנעשה לה אשת מנוח ולמנוח. אז מה עם ישראל צריכים לומר כשהם רואים את פלאי הפלאות שנעשים לעיניהם בים סוף, בהר סיני, כל כך הרבה ניסים? כל זה כדי להביא אותם אל הארץ הנפלאה, ארץ הקודש, בגשמיות, ברוחניות, והם, כמו שאומר דוד המלך בספר תהילים קובב, מועסים בארץ חמדה, והם עשו בארץ חמדה. המתנה הזו לא הייתה שווה בעיניהם. אנחנו חוזרים ואומרים שכמובן מי אנחנו שנדבר על דור דעה, דור מקבלי התורה, אבל רק לומדים את הלקח ששייך לדרגה שלנו, איך מתפרשת הפרשה מבחינתנו. עוד מצינו על עם ישראל, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים. אמרו רבותינו, הם נסו מהר סיני כתינוק היוצא ובורח עם בית הספר. אחרי מתן תורה, הם היו למרגלות האר, לא היה חסר להם שום דבר, לא גשמיות, הרי המן יורד, בטח לא רוחניות, הרי משה רבינו יושב ומלמד אותם תורה, ובכל זאת לחלק מהם הפריע משהו. כל יום משה עולה לאר ויורד עם מצוות חדשות שמלמד אותו הקדוש ברוך הוא, מצוות עשה, מצוות לא תעשה. לאט לאט גומלת בליבם ההחלטה, צריך לברוח מכאן כמה שיותר מהר, ויסו מהר השם. הם נוסעים משם. למה? הם נוסעים משום שהוא אר של השם, אר של מצוות. לאיפה נוסעים? זה לא משנה. העיקר לצאת מכאן. אבל הייתה להם בעיה. בשביל לנסוע הם צריכים שענן השם יתרומם, כמו שכתוב בספר במדבר. אמנם רבותינו אומרים שמחשבתו ורגשותיו של האדם מחוסים מחברו, אין אדם יודע מה בליבו של חברו, אבל הקדוש ברוך הוא כן יודע מה בליבם. הקדוש ברוך הוא העלה עבורם את הענן. הוא ידע שמרוב פחד המצוות שרודפות אחריהם, הם רוצים לברוח, הקדוש ברוך הוא העלה את הענן, והם מתקדמים לקראת ארץ ישראל. אבל הנרגן יש לו תירוצים, יש לו כאבים, יש לו תסכולים, והוא לא מרוצה. הוא בוחר להיות עצוב, הוא בוחר להתלונן. תגובת העם הייתה, ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. מה רע? מה לא בסדר? מה הבעיה? הרי מתקדמים לארץ חמדה, עזבנו את הר סיני. העם מתעוננים, טוענה, הוא מבקש מפלישתים. מה הכוונה? כך כתוב בספר שופטים פרק י' ד'. טוענה הוא מבקש מפלישתים, כמו ששמשון חיפש הזדמנות להעליל על הפלישתים, כך ישראל העלילו עלילות. לפני שלושה ימים הם לא יכלו להיות בער סיני, והנה כעת הקדוש ברוך הופך את הבריחה מן המצווה לברוח מער סיני אל זריזות, אל מצווה אחרת. לאיפה? לארץ. כעת הם אומרים לעצמם, לא, מתעוננים. וישמע השם ויחר פה ותבער בם אש השם. תאמרו, איפה ההיגיון? התשובה היא, למה לחפש היגיון בתוך מערכת של רגשות? הנרגן בהקשר הזה יתלונן על מה שיש, ירצה מה שאין. כשיהיה לו מה שאין, הוא יתלונן על מה שיש, והתחרט על מה שהיה, ולמה הוא לא חוזר אל מה שהיה. כל כך הרבה תירוצים, כל כך הרבה אמרות שמספרות למה קשה לי, למה אני לא מסתדר. יש במוח של הנרגן הנחת יסוד בסיסית, שבחיים לא צריך לבחור. יבחרו בשבילי, ואם בוחרים לא טוב, אז הם טועים. אני כמו מכונה, צריכים לנווט אותי, העיקר שבסוף אני ארגיש טוב ומושלם, ואם לא, אז כולם אשמים. זה ההפך מהבחירה. נוסחת ההצלחה היא בדיוק הפוך. קודם כל להחליט מה אנחנו רוצים. דבר שני, להתחיל לנקוט פעולות שקשורות אל הבחירה והרצון שלנו. דבר שלישי, להתחיל לבדוק האם הבחירה והפעולה יעילה ברמת 100%, 70%, 50%, ואז לעשות את החשבונות, ממשיכים, לא ממשיכים, ואם לא, אז להיות מספיק גמישים לשנות גישות עד שנשיג את המטרות שלנו. זה נשמע פשוט, ובכל זאת בני האדם פשוט לא עושים את זה. למה? כי כנראה זה לא כל כך פשוט. רובנו לא שמים לב מהי המשמעות של החלטה ובחירה. אנחנו לא תמיד מבינים את העוצמה של הבחירה. כי לבחירה יש מחויבות. בהרבה מאוד מקרים בני האדם אומרים, אני מחליט לעשות מעשה, מהיום אני מחליט להפסיק לעשן. מהיום אני מחליט לעשות דיאטה. מהיום אני מחליט ללמוד דף היומי. ומה קורה מחר? שום דבר. כאילו ההחלטה לא הייתה. איבדנו את המשמעות של המילה החלטה. עד שהמילה החלטה הפכה להלוואי, תקווה, רצון נחמד. אבל לא מחליטים. החלטה הכוונה מחויבות. הכוונה היא שהאדם בוחר משהו אחד ומתנתק מכל אפשרות אחרת. כשהאדם בוחר לדוגמה אכילה בריאה, כשאדם קובע לעצמו זמן של לימוד תורה, זו לא אופציה בחיים, זה לא דבר שכדאי לעשות, זה דבר שמוכרחים לעשות. ואיך זה בא ידי ביטוי? אם זה לדוגמה בנושא האכילה, האדם שם לעצמו גדרים וסייגים ולא מאפשר לעצמו לעבור על זה, הוא אפילו לא מכניס אוכל לא בריא הביתה. כשאדם קובע לעצמו שעות של לימוד, זה לא אופציה, כשאני אחזור הביתה, יהיה לי זמן, אז אני אלמד. אלא זה הציר שעליו מסתובבים החיים. הוא קובע לעצמו סדר יום, בין אם זה בבוקר, או בין אם זה בערב. אם זה בבוקר, אז כך אני מתחיל את היום. אם זה באמצע היום, בזמן הזה מנותקים כל הטלפונים, מנותקים כל המפרעים והמטרידים, והוא ממוקד רק בבחירה שלו. כך אם זה בערב, הוא חוזר הביתה, הוא מתארגן, ולאחר מכן הוא מתמקד אך ורק בלימוד. זוהי בחירה, זו לא משאלה, זו לא תקווה, זה לא יקרה לבד. אם לא שאדם ישקיע 100% מיקוד ומאמץ. ההחלטה צריכה להיות צלולה ובהירה לאדם. אבל כל כך הרבה פעמים האדם אומר, כן, ממחר אני אעשה שינוי, ממחר הדברים יהיו אחרת. שרירי הבחירה שלו, שרירי ההחלטה שלו, התחלשו כבר. הגיע הזמן לחזק את נקודת הבחירה שלנו, כמו שאומר הרב דסלר, לחזק את ההחלטות שלנו, שזה אומר, אפילו בהחלטות קטנות, בואו נחזק את שריר הבחירה שלנו. לדוגמה, עכשיו אני אבחן לעצמי 10 דקות שבהם בין אדם לחברו אני 100% ממוקד בלהיות נחמד, נעים, להתעניין אך ורק בצד השני. מה יכול לעשות לו טוב? מה יכול לשמח אותו? איך הוא מרגיש? מה קורה איתו? אני 100% איתו. כמה זמן? 10 דקות. למה? קודם כל ודאי שזוהי מצווה, חסד. אבל לא רק מההיבט של בין אדם למקום או בין אדם לחברו, אלא גם בין אדם לעצמו, בשבילי, לחזק את שרירי הנפש, את שרירי ההחלטה, את שרירי הנחישות, את שרירי המיקוד. ואז האדם אחרי 10 דקות כאלה, הוא ירגיש טוב עם עצמו, הוא מחזק את שריר ההחלטה, שריר המיקוד. אם הוא רוצה לפרגן לעצמו, עוד שעה, שעתיים, שיקח עוד 5 דקות כאלה. אם הוא רוצה עוד לפרגן לעצמו, עוד 3 שעות שיבחר לעצמו, עוד 5 או 10 דקות כאלה. כך, עת עת, מספר פעמים ביום, יבחר לעצמו את 5-10 דקות של מיקוד בעשייה זו או אחרת, 100% עשייה. אם הוא יכול יותר, שעה, שעתיים, ודאי שיותר טוב. כל אחד לפי הדרגה שלו, לפי המיקום שלו, בתחום הזה, בתחום המיקוד וההחלטות. עוד פעם ועוד פעם. למה? כי כשאנחנו חוזרים על הדברים, אנחנו נעשים כישרוניים יותר, מומחים יותר, איכותיים יותר. וכשאדם עושה מעשה שלילי, הוא לא רק מאבד את נפשו שלו, אלא טווח ההשפעה שלו, הוא לא פעם מעבר לדמיון שהאדם בכלל מאמין שאפשר להגיע. כמו שמעשה מצווה שעושה האדם שמור לילדים של העושה, והקדוש ברוך הוא נוצר חסה לזרעו במשך אלפי שנים, כך גם ברשמים השליליים שיוצר החוטא מי שבוחר רחמנא ליצלן בעבירם. החטא הוא לא רק פגם בנפשו, אלא גם בצאצאים שלו, הורים טובים, או הפוך, מורישים יתרונות או חסרונות גם לילדים. מעשה פזיז אחד של ראובן וכל השבט לא ראו יותר לכהונה, למלכות, בגלל חטא קל של בני אלי. הדגש על המילה חטא קל. הגמרא מסכת שבת בדף נ"ה אומרת, כל אומר בני אלי חטו, אינו אלא טועה. בגלל שאביהם לא מיכה בהם כראוי, נענשו עד עולם. בימי חזל הכירו משפחות שנענשו בגלל שהם היו מבני אלי. כך אומרת הגמרא, ראש השנה בדף י"ח. כך הוא הדין גם כן בשאול המלך, מגדולי הצדיקים, שהפסיד לא רק את הכיסא שלו, אלא גם את המלכות שכבר פסקו מן השמיים לזרעו אחריו. אומרת הגמרא מסכת זבחים קוף ב', הוא היה ראוי להיות מלך וגם זרעו אחריו. אבל הוא עשה בחירה שלפי עולם המושגים שלנו, איך שמותר לנו לומר, היא לא הייתה נכונה. והבחירה הזו היא לא הייתה רק לו, אלא גם לדורותיו. יחד עם זאת, אין לזה סתירה אל עיקרון הבחירה של האדם. כי אם יעמול הילד, הוא יכול להתנתק מהמידות השליליות שהוא ירש, וגם לרכוש מידות טובות. למשל, ראובן גרם לזרו להפסיד את תכונת המלכות. אבל, כתוב בספר מלכים ב' פרק י' ז', קם הושע בן עלה מבני בניו של ראובן, והיה למלך בישראל. בגלל המעשה של ראובן, לא תועבר תכונת המלכות מאב לבן בתורשה. אבל בני ראובן יכולים לסגל לעצמם יוזמתם, לבחור להתחיל את התהליך מחדש. במילים אחרות, התורשה הרוחנית היא לא חורצת גורל, אבל יחד עם זאת, אם והיה וההורה יעשה בחירות נכונות, הוא בוודאי מציב את הצאצאים שלו בעמדת פתיחה טובה הרבה יותר, כמו שקורא לזה בעל המכתב מאליהו, נקודת הבחירה שלהם היא במקום גבוה יותר, עם יותר סיכוי וסבירות וקלות להגיע למקום גבוה. הצדיק מנחיל שפע לצאצאים שלו, זכויות, מידות טובות, עד שמצינו שהגאון רב חיים מוולוז'ין אומר, על הפסוק מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו. מי שהוא הצדיק, הילדים שלו גם יכולים להרוויח מזה. כך אומר המכתב מאליהו, כשאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יעשה איתנו חסד בזכות האבות. מה הכוונה? לא בגלל שהאבות שלנו, האימהות שלנו, היו צדיקים וצדיקות, אלא כי יש בנו משהו מאותו טוהר, קדושה, זכות שהיה אצל האבות. התורשה הזו ראינו גם כן אצל עמלק, מחלה רוחנית תורשתית, ולא ירא אלוקים. ולכן רבי אליעזר במחילת הסובר שהקלקול של עמלק הוא חסר תקנה, עד שלא מקבלים גרים מעמלק. אין להם סיכוי לשיקום, בגלל בחירה לא נכונה של ההורים. אבל גם כאן מצינו בגמרא מסכת גיטין בדף נ"ז, מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק. וכנראה על בסיס הגמרא הזו אומרים המפרשים, סובר הרמב״ם, שמקבלים גרים מעמלק. אפילו רק קיבלו על עצמם שבע מצוות בני נוח, כבר יצאו מכלל החיוב למחות אותם. כך אומר הרמב״ם מלכות מלכים פרק ו. עצם העובדה שהעמלקי מקיים שבע מצוות בני נוח או בא להתגייר, זוהי הוכחה שהוא תיקן את הפגם הרוחני שירש מהאבות שלו. והאדם צריך להשתמש בכוח הבחירה שלו, לבחור. וזה בא ידי ביטוי כשאדם מתאמץ, כשאדם משקיע. כל אחד לפי היכולות שלו, לפי הכוחות שלו, אבל כן, זה דורש מאמץ. אומר הגאון רבי ירוחם בספרו דעת תורה, רבותינו במדרש רבה, פרשה מ"ב, בספר שמות, אומרים על עם ישראל. עם ישראל אומרים, נעשה ונשמע, וליבה מכוון אל העגל. כתוב בספר תהילים עין ח' ויפתו בפיהם, אבל בלשונם יחזבו לו. כך אומר רבי מאיר. רבי מאיר אומר, גם בשעת מתן תורה, עם ישראל בשיא ההתעלות, אבל כבר ישנה סטייה מן הדרך. איך רבי מאיר יכול להגיד דבר כזה? בזמן שעם ישראל רואים את השם פנים אל פנים, מקבלים כתרים על ההתעלות הנפלאה שלהם כשאומרים נעשה ונשמע, איך אפשר לומר שבתוך תוכם היה מונח באותה עת שמץ של פסול? מאיכן הבין את הדברים האלה? רבי מאיר, אומר הגאון רבי ירוחם, אם אנחנו רואים שסרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, והם עשו להם את העגל, סוד ההבחנה, סרו מהר. אם היו סרים בצורה איטית, עת עת, היו בונים משהו חדש, אולי היינו אומרים שאכן בשעת מתן תורה, הם היו נקיים לגמרי. אבל אם סרו מהר, מתברר שבזמן ההתעלות הגדולה, עדיין היה משהו בתוך הלב, והבחירה לא הייתה מושלמת. הנעשה ונשמע לא היה מכל הלב. כך מצינו בספר שמואל א' פרק ת' ז', שמואל בא לבית אישי למשוח את אחד מבני המשפחה למלך. הוא חשב שאליהו יהיה המתאים, אומר הקדוש ברוך הוא לא. למה? כי אותו מאסתיו, אומר את הגמרא פסחים סמך וב, כל שכועס, אפילו פוסקים עליו גדולה מהשמיים, מורידים אותו. מאיפה? מאליהו. למה? הוא כעס על דוד. מתי היה הכעס הזה? אחרי שכבר דוד נמשך למלך, בפרק י' זין. אבל היה גלוי לפני הקדוש ברוך הוא, שעתיד אליהו לכעוס, לכן כבר מאס בו. אומר רשי, גלוי לפניו שהוא רגזן. הוא לא כעס כעת, אבל הוא יכעס בעתיד. שמואל ראה את אליהו, הכיר שהוא ראוי להיות מלך. אבל בגלל שפרק זמן לאחר מכן הוא עתיד לכעוס, מתברר שכבר כעת בלב יש משהו לא טוב. התורה בודקת בחדרי ליבו של האדם. הקדוש ברוך הוא יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי, ומגלה את השורשים. כך מתן תורה, עם ישראל בשעת ההתעלות הגדולה ביותר, נראים כעם זך וישר, אבל בתוך הנפש פנימה, עדיין יש שורשים שמובילים לסר ומהר מהדרך אשר ציוויתים, ולכן נאמר, אל תאמין בעצמך עד יום אותך, וכך, כשאדם ערני לכך, הוא מבין כמה הבחירה שלו חייבת להיות נחושה, חזקה, החלטית ועקבית. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.